קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
בסדרת השיעורים על שאלות ותשובות ממאה ה-20, בעיקר עסקנו עד עכשיו בשוטים של הרבנים הראשיים, הן רבנים הראשיים האשכנזים, והן הראשונים לציון, הרבנים הראשיים הספרדיים. היום נעסוק בתשובות של הרב עובדיה יוסף. הרב יוסף נולד למחרת יום הכיפורים, בתפרש פי א', בבגדד. אביו היה מנהל מקולת ועסק בתחום הזה כל ימי חייו. עלו לארץ בזמן שרב עובדיה היה בגיל 4, והוא נכנס לתלמוד תורה בירושלים והמשיך את לימודיו בפורת יוסף. שם הוא העלה גם ידיעות רחבות, גם היקף גדול בכל תחום, ואף כישרון ספרותי. בגיל צעיר התחיל לכתוב חידושי תורה, בגיל 17 הדפיס חוברת על מסכת הוריות, בעיקר על תולדות התנאים והמוראים. הסיפור אומר שאביו רצה שיעזוב את הישיבה וילך לעזור לו במקולת. ואילו ראש הישיבה פנה לאביו ואמר לו שהוא יהיה מוכן לעבוד במקום רב עובדיה, משום שרב עובדיה עלול עתיד לגדולות, וביטול תורה שלו זה דבר חמור מאוד. בסופו של דבר, כמובן, הרב עובדיה נשאר בישיבה, ובגיל 20 הוא כבר הוסמך מהרב עוזיאל, שהיה הראשון לציון, הרב של תל אביב לפני כן, והרב של ארץ ישראל. בגיל יחסית צעיר מאוד, בתשח"ח, הרב עובדיה התמנה להיות אב בית דין במצרים. והוא יצא למצרים, ומצא שם מצב דתי אגום מאוד, והוא לחם בכל כוחו ובכל מרצו לתקן תקנות גדולות במצרים, להחזיר את העם יותר ליהדות של הלכה. הוא לא נשאר הרבה זמן במצרים, חזר לארץ, היה גדיין, ושוב למד בבית המדרש של רב צבי פסח פרנק בירושלים. וב-1954, בזמן שהוא היה בן 34 בלבד, הוא הוציא כרך ראשון של שוט יביע עומר. הוא היה כבר תקיף בדעות ולחם להגן על מנהג ספרד בתחומים שנראה היום. בתשי"ט הגיע לירושלים להיות רב בית, אב בית דין בירושלים. בתשכ"ף התמנה להיות רב בתל אביב, רב של תל אביב. ובתשכ"ח הוא התמנה לרב הראשי של תל אביב, ואילו הגיע להיות רב הראשי הראשון לציון, וכיהן שם בתפקיד הזה עד תשמ"ג. דהיינו שהוא פרש מהתפקיד בזמן שהוא היה רק בן 62. כמובן, המשך פעילותו הציבורית והקמת הש"ס והקמת התנועה ש"ס, נושא שלא נדון בו בכלל במסגרת של שוטים, אבל כל הזמן גם בזמן שהוא היה פעיל מאוד בכל מיני תחומים, הוא עסק בהפצת ספרים, בכתיבת ספרים, ויש המון המון ספרים שהוא הוציא בתחום ההלכה. העבודה הרבה שלו בכל מיני תחומים גרמה לכך שאנשים כתבו ספרים רבים עליו, מאמרים ממש רבים, וגם דוקטורטים. סטודנטים באוניברסיטה עסקו בפעילותו, גם בפעילותו התורנית וגם בפעילותו הפוליטית. בעיקר התשובות שלו, מה ששייך לז'אנר של שאלות ותשובות, מופיעות בשני סדרות, שתי סדרות שונות. הסדרה יביע עומר, זאת היא סדרה של היום כבר יש יותר מ10 כרכים, בזמן שאנחנו דיברנו על ה-120, כולם, הספרים ממשיכים לראות אור גם בדור שלנו, גם אחרי ה-120. הספרים יביע עומר מגלים בקיאות עצומה. אחד שקורא את השו"ת, שו"ת אחד, מתפעל מהידע הרחב, וגם מתקשה לבדוק את כל המקורות. לא נדון היום בעיקר בשאלות ותשובות יביע עומר, אבל נדבר על הז'אנר השנייה של שו"ת, שנקרא שו"ת יחווה דעת. בעצם כל הסדרה הזאת, ויש 6 כרכים של יחווה דעת, הם מבוססים על רעיון חדש וז'אנר חדשה בעולם של שו"תים. הייתה תוכנית ברדיו בערב שבת, וכל ערב שבת הוקצב לרב עובדיה פינת הלכה בתוך התוכנית הזאת. ושם הוא הנהיג את העם בהדרכה הלכתית, מעשית, הלכה למעשה. בדרך כלל, אלה לא היו שאלות שעלו בבית דין, אלה לא היו שאלות שאנחנו רגילים לראות חידושי תורה בתוך שוטים כמו בחתם סופר ובנודע ביהודה ועוד, אלא זה היה יחסית הדרכה מעשית לעולם הרחב. ממילא, אף על פי שיש שם גם כן בקיאות גדולה, אבל רואים שהוא קיצר יחסית בתשובות האלה, בוודאי לעומת יביע עומר. כמה מן הנושאים שנידונו ביחווה דעת, שוב נידונו ביביע עומר בהרחבה גדולה מאוד. רואים שהרב עובדיה התכוון וממשיך לכוון ללמד את העם הלכה מעשית. התשובות האלה הן לא כל כך פונות לגדולי תורה בצורה אולי שהיא יותר מקובלת בשוטים, אלא היחווה דעת נועדה לציבור הרחב לדעת איך לפסוק הלכה למעשה. אמרתי שיש כמה וכמה ספרים שנכתבו על הרב עובדיה, ביניהם הרב בני לאו כתב ספר ממרן עד מרן, אריאל פיקר כתב ספר על משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות, חקר ההלכה וכו'. כולם שמו לב שיש מגמה מסוימת שמופיע בהרבה תשובות של הרב עובדיה, וכנראה זה יסוד גדול בדרכו ההלכתית ובדרכו הפוליטית. בביטוי המפורסם, להחזיר עטרה ליושנה. מהפכה להחזיר את הפסק שמבוסס על השולחן ערוך, על מרן רבי יוסף קארו, וממילא גם כן מחזירים את הכבוד לקהילה הספרדית, לעדות מזרח. נדון בכמה נושאים שהרב עובדיה התייחס אליהם ופסק לעם ישראל בתחומים ששייכים בעיקר לעדות המזרח, אבל יש גם השלכה חשובה גם לעולם האשכנזי. דוגמה למשל היא השאלה אם נשים יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. מן מצוות שנשים פטורות, האם יכולות לברך עליהן? הדיון מתחיל בראשונים, אבל כדאי לציין, עד כמה שידוע לי, המנהג היה שנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. וכנראה שאף בנות ספרדיות שלמדו בסמינריונים שונים לבנות, בעיקר היו סמינרים של עדות אשכנז, ושם חינכו את הבנות לברך המצוות עשה שהזמן גרמה. הרב עובדיה דן כמובן מהמקור עד פסק הלכה עם בקיאות עצומה. ידועים הדברים שתוספות במסכת קידושין מתחיל לדון שאישה יכולה לברך המצוות עשה שהזמן גרמה, והוא מביא ראיה, תוספות מביא ראיה מזה שסומה כנראה על פי הגמרא בקידושין, שבן אדם שהוא עיוור, ואם נניח שהוא פטור ממצוות כדעת רב יהודה, כנראה שעדיין מברך המצוות עשה שהזמן גרמה. אם סומה יכול לברך על כל מצוות שמהם הוא פטור, ממילא אישה יכולה לברך המצוות עשה שהזמן גרמה. חכמי ספרד מתווכחים על זה, ולכאורה יש כאן שתי בעיות שונות. יש בעיה אחת, האם אפשר לברך ברכה שאתה לא מחויב בה? האם זה נקרא ברכה שאינה צריכה? ואז צריכים להבין מה התוקף או מה בדיוק האיסור של ברכה שאינה צריכה. בעיה שנייה שיש בזה, זה נוסח הברכה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, על איזה מצווה, למשל, וציוונו להניח תפילין, או על לשב בסוכה. אם אישה פטורה מסוכה, לא נדבר על תפילין שזה בעיה בפני עצמה, אבל אישה פטורה מסוכה, הגמרא דורשת שמצד אחד זה נראה כמצוות עשה שהזמן, גם בכל זאת יש פסוק האזרח בישראל, כל האזרח בישראל, והגמרא דורשת למעט נשים. אם נשים אינן חייבות בשיבת סוכה, איך היא יכולה לברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לשי בסוכה? כנראה שחכמי אשכנז השיבו לשתי השאלות האלה, ואמרו, זאת איננה נחשבת ברכה שאינה צריכה. ברכה שאיננה צריכה היא ברכה באמת שלא קשורה לשום דבר. אבל היות שאישה שמקיימת מצווה, ויש בזה קיום מצווה, ממילא הברכה היא על המצווה, לכן זה לא נחשב ברכה שאינה צריכה. אבל איך אפשר להגיד אשר קדשנו במצוותיו, וציוונו על? כנראה שאפשר להסביר שאני מברך אשר קדשנו במצוותיו כאילו בשם כלל ישראל. כלל ישראל מצווה, ואישה היא חלק ממסגרת של כלל ישראל, אמנם היא באופן עצמאית לא חייבת במצווה, אבל חכמי אשכנז פסקו שעדיין היא יכולה להגיד אשר קדשנו במצוותיו. הרב עובדיה הביא שיטות בראשונים, אך בעיקר פסק המחבר שנשים אינן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. ולכן הוא הורה הלכה למעשה שבנות ספרדיות לא תברכנה על מצוות עשה שהזמן גרמה, ואף הורה למורים לדאוג לכך לכל הפחות לא לחנך בנות ספרדיות לברך. אבל הרב עובדיה הרחיק לכת עוד יותר מזה, והוא אמר שראוי הדבר לחשוב גם על בנות אשכנז. הוא אומר, אמנם יש מקום לפסוק שהן יכולות לברך, אבל לכתחילה הוא פסק כדעת מרן, כדעת הרב בית יוסף, לא לחנך אותם לברך המצוות עשה שהזמן גרמה. אבל הוא אמר, יש לה מאמה לסמוך, ואישה שעושה את זה בוודאי לא מוכים בידה. זה מעניין שלבדוק את הלשון ברמה, שהרמה מתיר לברך, האם הרמה באמת חושב שכדאי לברך, או שמותר לברך. הרב עובדיה כנראה חשב ש... מותר אמנם לברך, אבל אולי יותר טוב לא לברך כדעת מרן. בין השאר, כשדנים בשאלה כזאת, יש מקורות רבים שצריכים להתחשב בהם ולדון בהם. אחד מן המקורות זה ספר שנקרא שאלות ותשובות מן השמיים. זה ספר מאוד מיוחד בפני עצמו, שכל התשובות שם מבוססות על דברי חלומות, שהרב המחבר חלם וכתב שוטים מן השמיים. וזה הוליד דיון רחב, האם באמת יכולים לסמוך על ספר כזה? הרי יש לנו כלל בהלכה, לא בשמיים היא. בהוצאה של הרב ראובן מרגליות, יש הקדמה גדולה שהוא באמת דן בנושא הזה, אם פוסקים לפי הספר שוט מן השמיים, והרב עובדיה כמובן נכנס לעובי הקורה גם בתחום הזה, והביא מקורות ודן כדרכו להראות שאנחנו לא פוסקים כספר שאלות ותשובות מן השמיים, וממילא אין לנשים לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל הרב עובדיה הרחיק לכת עוד יותר מזה. יש ברכות שקודם כל צריכים לדון אם אישה חייבת באותם הברכות בכלל. לדוגמה, ברכות פסוקי דזמרה. קודם כל, אם אני רוצה לדון אם אישה מברכת על פסוקי דזמרה, אני צריך להקדים ולדון האם באמת אישה חייבת בפסוקי דזמרה. וזה דיון גדול באחרונים. המשנה ברורה מצטט מקורות לכאן ולכאן. הרב עובדיה, בכוחו הגדול, פסק שאישה פטורה מפסוקי דזמרה, אבל בוודאי היא יכולה להגיד פסוקי דזמרה. היא יכולה להגיד מזמורי תהילים כל יום. אבל הרב עובדיה פסק, ואף הוציא סידור לנשים להורות איך להתנהג כפסקי הלכה שלו, שהברכה של ברוך שאמר, או הברכה שהשתבח, אינן בכלל מופיעות בסידור הזה. היות שאישה פטורה מפסוקי דזמרה לפי דעתו, אז לכן היא לא תברך על פסוקי דזמרה. כאן, כמובן, יש מקום לדון. ונדמה לי שאף חכמי ספרד דנו בפסק ואמרו שכאן לכאורה הבעיה היא לא כל כך חמורה. הרי כאן אין נוסח הברכה אשר קדשנו מצוותיו. להגיד ברכה מלך מעולה בתשבחות, נוסח הברכה לא מפריע. אבל כנראה שרב עובדיה הבין שגם הבעיה של ברכה שאינה צליחה קיימת אף כאן, ולכן פסק שאישה לא תברך על פסוקי דזמרה. וכן בברכות קריאת שמע. ואף בזה יש תשובה של הרב עובדיה, האם באמת אישה חייבת בברכות קריאת שמע בכלל. יש מקום להגיד שנשים חייבות בברכות קריאת שמע, משום שהן חלק מהתפילה לפני 18. אמנם המשנה במסכת ברכות הפכה קובעת שאישה פטורה מקריאת שמע, אבל אותה משנה אומרת שאישה חייבת בתפילה. ואומנם יש מחלוקת גדולה כמה פעמים ביום אישה חייבת להתפלל, המשנה ברורה פוסק שאישה חייבת בתפילה פעמיים ביום, שחרית ומנחה. הרב ודיה פסק שאישה חייבת בתפילה יומית, אבל רק חד פעמית. אבל הוא אמר שברכות קריאת שמע הרי שייכות לקריאת שמע ולא ל-18. ואם כן, נשים פטורות מברכות קריאת שמע. ואם כן, לפי שיטתו, נשים לא תברכנה על ברכות קריאת שמע. כמובן, לדבר הזה הייתה השפעה גדולה, והיום, לפי הניסיון שלי בלימוד בנות, אני רואה שהרבה בנות ספרדיות הושפעו מאוד מהדברים, ונדמה לי שזה אחד מן הדברים שראו את גדלותו של הרב עובדיה בפסיקת הלכה ובהנהגה לעם הרחב. בספרים שהזכרתי, עמדו על כך שהרב עובדיה היה תמיד חכם, עדיין בכוחו, שעדיין ממשיך לכתוב ספרים, ממשיך בפסקי הלכה, אבל בצעירותו מאוד עמד על כך להגן על מנהגי הספרד, וזאת בתקיפות בצעירותו מול רבנות מבוססת שפסקה אחרת. לדוגמה, זה ידוע שאומנם השוטים האלה הם ביביע עומר, לא ביחווה דעת, אבל מעניין לציין מנהגים שהרב עובדיה ניסה בכל כוחו להכניס לעולם של הפסק הספרדי. לדוגמה, האשכנזים נוהגים לשמור מנהגי אבלות מסוימים מ-17 בתמוז עד אחרי תשעה באב. וידוע שמנהג ספרד לא התחיל מנהגי אבלות ב-17 בתמוז. האם מותר לערוך חתונה, למשל בחף בתמוז? לפי מנהג אשכנז בוודאי שלא, אבל לפי מנהג ספרד, מסתם כן. והרבנות בארץ, עד הרב עובדיה, פסק שאין חתונות באותה תקופה. הרב עובדיה כתב תשובות, התווכח אחר כך, להראות שמנהג של עדות המזרח, הוא כן להעמיד חופות באותה תקופה, ובכוח הפסיקה שלו, הוא אומר, ברוך השם, הוא יכול להתמודד עם הרבנים שמתנגדים, וכוח שלו להתיר את החתונות באותם תקופה. הרב ודיה גם כתב, וזה מרגישים, מתוך השוטים שיחווה דעת, שכוח דהתרה עדיף. אף ציטט את דברי החידה, שמנהג ספרד היה תמיד לנסות להקל, ובפרט בזמן שהמעמד הרוחני של העם זקוק לעידוד טיפוח, ולכן ראוי לא להרחיק אותם על ידי חומרות, אלא דווקא על ידי כוח דהתר עדיף. מי שיש לו כתפיים רחבות כמו הרב עובדיה, יכול לבוא עם כוח דהתר ולהתיר במקום שהוא רק רואה שאפשר. אחד מן השאלות שהוא דן בהם, שהסעיר גם את הרבנים, כמו הרב ציצה ליעזר, הרב ולדנברג, שהשיב נגדו, היה בעניין לבוש שבנות בזמן הזה. וזה גם כן דבר שמראה על האופי של הלבוש של ימינו, ואיך שגדולים היו מסתכלים על זה. השאלה הייתה, היות שהרבה בנות שלמדו בבית ספר מסוים, לבשו סמלות, חצאיות, שבוא נגיד שהאורך לא התאים להלכה. במקום זה, היה מקום שבנות אלה תלכנה עם מכנסיים. האם עדיף ללכת במכנסיים? או ללבוש את החצאית הקצרה מדי. כמובן, גם הרב עובדיה וכל הפוסקים האחרים שדנו בנושא, אמרו שהם מרגישים שעדיף לחנך שבנות הלכנה עם חצאיות לפי הלכה. אבל, במצב במצב הנתון לפניהם, אם זאת היא הברירה, איך אפשר לפסוק? מה צריכים לפסוק? הרב עובדיה כותב ביביע עומר דווקא, חלק וב, יורדי הסימן י' דלת, שבמצב כזה עדיף לבנות ללבוש מכנסיים. וכאן גם כן יש דיון מה בדיוק האיסור בזה, ומה עדיף. היו רבנים שהתנגדו מאחד משתי סיבות. היו כאלה שאומרים זאת מעין סחיטה הלכתית. מעמידים לפני מצב שאני לא מרוצה מאף מצב. אז למה שאני צריך להיכנע? להגיד שהכל אסור. זה לא דרכו של הרב עובדיה. איש שפנה לציבור, סדרה שלמה שהיא חווה דעת, הרי בעיקר זה מבוסס לציבור, והוא ראה לפי המצב הנתון, וקבע הלכה. לגופו של עניין, היו כאלה שאמרו, שהם באמת מעדיפים, שבנות הלכנה עם חצאיות, אפילו לא לפי ההלכה, מאשר לבוש מכנסיים, כמובן, זה היה הוויכוח שאמרתי בין הרב עובדיה לבין הרב ולדנברג ועוד. יש תשובות כמעט בכל תחום של אורח חיים. מסגנון הדברים ומטבע הדברים, השאלות של יחב הדעת בעיקר מבוססות על הלכות מעשיות שקשורות לאורח חיים. וגם השאלות של יורה דעה שמופיעות שם, בעיקר הן שאלות של, למשל, הפרדה בין בנים לבנות בבתי ספר, האם זה דבר מצד הדין, או זה מידת חסידות. הוא דיבר אף על שאלה אם מותר לעזוב את ארץ ישראל לצורך פרנסה, לצורך טיול. מעניין שלצורך פרנסה או להפיץ תורה בישראל, הרב עובדיה פסק להקל. בתנאי שאותו בן אדם יחזור לארץ. לטייל, הרב עובדיה עשה. פסק שאסור לצאת את ארץ ישראל רק לטייל. אבל שם בסוף התשובה הוא אף הזכיר שגם אלה שיוצאים לסחורה עליהם לחזור מיד. מיד שהם גומרים את העניין, ולא לשבת שם ולהתעשר ולעסוק יותר ויותר במסחר. ושם הוא העביר ביקורת חמורה על אלה שיצאו לחוץ לארץ כיורדים, אבל הוא מסיים את התשובה שאף על פי כן ראוי לקרב אותם אנשים, לנסות להחזירם לארץ ישראל, כדרכו לפנות לציבור הרחב, לראות את מצב העם, לנסות להשפיע עליהם ולהחזירם בדרכי נועם, להחזירם לתורה, להחזירם כאן אף לארץ ישראל.